ערב טוב. ערניות? יש, כן? הספקתם להכין את הפרשה? במקרה? מצוין. אתם יודעים ששם של פרשה, שם של פרשה מעיד בין השאר על המהות של הפרשה, נכון? פרשת וירא אמורה להיות באיזשהו אופן מתומצתת בשם שלה. האם יש לכם איזה רעיון לקשר שבין התוכן של הפרשה לבין השם שלה? מה אתם אומרות? זה שאלה קלה, זה פשוט כדי לחמם את האווירה קצת. האם יש קשר בין השם של הפרשה לבין התוכן שאותו הכנתם במרץ? הפרשה נקראת וירא, היא עוסקת בימי ראייה, ולכל אורך הפרשה, גם בהתחלה, גם באמצע וגם בסוף, אנחנו רואים שיש ביטויים לעניין הזה של הראייה. אנחנו יודעים בהתחלת הפרשה, וירא אליו השם ביוני המורה וכו', פסוק הבא, וישא אליו וירא, הנה שלושה אנשים צווים עליו, וירא וירוס לקראתם, וירא וירא פעמיים. רש"י כבר אומר משהו, נכון? זוכרות מה אומר רש"י על הוירא וירא הזה? שפעם אחת הסתכלות רגילה, אומר רש"י, נקרא את זה לפנים, וירא, רק רגע, אומר רש"י, מהו וירא וירא הרבה פעמים? הראשון כמשמעו, והשני לשון הבנה. מסתכל שהיו ניצבים במקום אחד והבין שלא רוצים להטריחו, ואז הוא רץ לקראתם. אז אברהם הוא גם וישא עיניו, קודם כל, לשאת את העיניים זה להרים את העיניים, לרומם אותם, פעם אחת הוא מסתכל, פעם אחת הוא מתבונן. נארח את המלאכים, אני קצת מדלג. באמצע הפרשה, אנחנו זוכרים שכאשר לוט נמלט מסדום, הציווי של המלאכים לכל משפחתו של לוט, כולל לוט, שאסור להביט אחריך, נכון? רוץ, אל תביט אחריך. יש לך איזה הסבר למה אסור להביט? יפה, מכיוון שראייה, טוב מאוד, הראייה מחברת בין האדם לבין מה שהוא רואה. כיוון שהוא צריך להיות חלק מזה, אז הוא לא יכול להסתכל, כי זה יקשור אותו לשם. מי כן מסתכל דרך אגב? איך את רואה את זה? אשתו מסתכלת כמובן, ולכן היא... כן, ואני ממש מקווה שאתם מבינות שמה שרואים בדרך לאילת זה לא ממש יש לתלות, נכון? מקווה שאתם מבינה את זה. כי מלח פשוט נמס במים, כידוע, והיו מאז כמה גשמים באזור סדום. מי אבל כן מסתכל ביתר? אברהם. איך הוא מעיז? הרי אסור להסתכל. כי הוא לא קשור? יפה מאוד. טוב מאוד, טוב מאוד. חז"ל אומרים, בהקשה אחר לגבי ים סוף וקריאת ים סוף, ששם עם ישראל דווקא צריך להסתכל, הוא צריך לראות. באמת עם ישראל רואה את מצרים מת על שפת הים. אומר המדרש שלא כמו לוט ואשתו שעשו להם לראות, דווקא עם ישראל בגלל שהוא נבדל מהמצרים והוא נכנס לתוך המים, לתוך הים, הוא היה יכול לראות את מצרים מת, כי זה לא קשור אליו באמת. מה קורה בסוף הפרשה עם הראייה? זוכרות? טוב מאוד. אברהם מצווה ללכת לעקדה אל ארץ המוריה. ארץ המוריה זה מלשון ראייה כמובן. אברהם מתקדם ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו ויראה את המקום הרחוק. מתי פעם אחרונה הוא נשא את עיניו? נכון, לא, אתם לא נעשה את זה, עכשיו כתוב שהוא באמת השקיף עם המלאכים. וישא עיניו ויר, אז פה זה וישא אברהם את עיניו ויר את המקום מרחוק. ואז חלק רואים אומר מדרש, חלק לא רואים, מי שרואה ממשיך, מי שלא רואה יושב יחד עם החמור. ואז אנחנו אחרי שבאמת יצחק נעקד על המזבח ו... המלאך אומר לו, תעצור, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה. אשר יאמר היום, בהר השם יראה. גם בהמשך, יש הנה הראייה. אז אם כן, הפרשה כולה נסובה סביב נושא הראייה. ננסה להתחיל מההתחלה ברשותכם, ולראות את מהלך הפרשה, גם לאור מה שמענו עכשיו וגם בכלל. היד ראשון עוסקת במלאכים שמגיעים לאברהם, כמו שאמרנו, אברהם יושב פתח האוהל, אחרי ברית המילה, חזל אומרים שלושה ימים, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירא לקראתם. אתם זוכרות מי היו שלושה אנשים האלה? שלושה מלאכים, שמה הם? אחד לרפא את אברהם, הלאה, אחד להפוך את סדום, ועוד אחד לבשר את שרה, נכון, ולמה אי אפשר ש... מלאך אחד יעשה את כל השליחויות גם יחד? כי יהיה מלאך אחד שעושה שני שליחויות. מצוין. מי יוצא מאברהם ועובר לסדום, זוכרות? לא. לא, לא, לא. איזה מלאכים ממשיכים לסדום? כמה קודם כל? שניים ממשיכים לסדום, יפה מאוד. מי לא ימשיך לסדום? מי שמבשר את שרה לא ממשיך לסדום, הוא חוזר חזרה לתחנה. השניים האחרים ממשיכים לסדום, זאת אומרת מי שבישר שריפא את אברהם ומי שהיה אמור להפוך את סדום, ממשיכים לסדום. מה הקשר בין המלאך שריפא את אברהם לבין סדום? אז מילה שיחס חסכנו שאלה עכשיו, נכון? אתם יודעים כבר מה השאלה? וכבר ענית התשובה. כי השאלה הייתה צריכה להיות, הרי את אמרת מקודם שרשי אומר שמלאך אחד לא עושה שתי שליחויות, נכון? אז איך המלאך שריפא את אברהם הולך להציל את לו? לא, לא, לא הבנתי כל כך. הרי רשי אמר קודם שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. מתרצת מרים שירה, מצדק שמה? את אמרת.
היא לא
אני רשי. רשי מצא, כן. אבל למה זה לא שתי שליחויות?
שלרפא את אברהם ואציל את לוט, זה אותה פעולה.
זה אותה פעולה. וזה כאילו עובר לך טוב ככה בגרון?
כי השאלה של הרב, הבנו כבר איתה.
כן.
דיברנו על זה
שבוע שעבר, לא? דיברנו על זה שמה? כן, זה בסדר, כי אז, אבל אז אפשר שכל דבר, כאילו, יהיה קשור את השליחות. יש לי עוד שאלה. אם המלאך שהולך להפוך את סדום, צריך להפוך את סדום, ונכון, והוא באמת ממשיך להפוך את סדום, למה הוא עובר דרך אברהם? הרי אין לו שליחות אצל אברהם. ההוא שבא לרפא את אברהם, הבנתי, אוקיי, מה שירה הסבירה, שזה כנראה אותו דבר. משום מה זה אותו דבר, למרות שזה, בוא נאמר שזה שני מעשים שונים, אבל איכשהו, אותה כותרת ריפוי נקרא לזה. אצלו זה לא בדיוק ריפוי, זה הצלה יותר, אבל איך שהוא עבר. נניח שעבר, אנחנו עוד נחזור לזה. למה ההוא שצריך להפוך את סדום עובר דרך אברהם? לא הבנתי. אלא אם כן יש, זה כמו בהסעות, עושים קו של הסעה, אז המלאך היה חייב פשוט לעלות על הקו, כי אין ברירה. מה את אומרת? יש סיבה שהמלאך של סדום עובר... אצל אברהם? איך זה קשור? מה השמה? בכבוד? אז הרבה באמת שואלים איך אברהם מתחצף לפי הקדוש ברוך הוא כביכול. איך אברהם מדבר בצורה כל כך בוטה, דבר שדרך אגב שלא קרה מאז בריאת העולם, שאדם מדבר לקדוש ברוך הוא במילים כאלה קשות. הרי מה אברהם אומר לו? הוא לא אומר, מתחנן, הרי נוח, שהיה 10 דורות לפני אברהם, לא דיבר מילה. הקדוש ברוך הוא מצווה, נוח עושה. אברהם הולך בשיטה אחרת לגמרי. אברהם אומר, ממש קרב, זה ממש מלחמה. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, זה לא תחנונים. זה טרוניה. איך אברהם מרשה לעצמו בכלל? לא הבנתי. נחזור חזרה שנייה אחת כדי להעצים את השאלה לשבוע שעבר. שם שבוע שעבר, אני חושב שאנחנו העלינו את זה. איך יכול להיות? הרי אברהם שונא מתנות, נכון? מחוט ועד שרוך נעל. אבל שאלנו, אני לא מבין, כי בהתחלת הפרשה, כשהוא מגיע למצרים ברעב, אז הוא אומר לשרה, אמרי נא אחותי את, למה ניתב לי בעבורך? ורשי אומר שם, מה זה נקרא היטב לי בעבורך? ייתנו לי מתנות. אז אברהם אוהב מתנות, או שאברהם שונא מתנות? למה כאן הוא בונה, ודרך אגב, הוא מקבל מתנות חופשי חופשי פתאום. שום בעיה. ואחרי כמה זמן, כמה פסוקים, כשנלחמים בסדום, והוא מציל את סדום, זאת אומרת, הוא עשה, הוא עבד בשביל זה, שם הוא לא מוכן לקבל מחוד הסוכנל. מה ההבדל? זה היה, נכון, זה היה זה... שאלה הביתה או שאני טועה? ומה התשובה? איי, איי, איי. אז מה את אומרת? מה התשובה? איך יכול להיות שאברהם הפך את אורו כל כך מהר? מי אוהב מתנות והפך להיות שונא מתנות? מה קרה? יש שתי אפשרויות לוגיות להסביר את השאלה הזאת, נכון? אחת שאברהם השתנה. לעצמי להסביר מה פשר השינוי. והשנייה שכנראה שיש חילוק בין המתנות כאן למתנות כאן. במה את בוחרת? מה יותר קל? שיש חילוק כנראה, נכון? יפה. אז מה החילוק באמת בין המתנות שאברהם מקבל מפרעה מלך מצרים, ודרך אגב, החז"ל אומרים שבזכות זה, אז גם בניו שהלכו עם מצרים גם קיבלו מתנות. את רואה שזה משהו שהוא גנטי, שהוא הופך להיות כאילו מסורת. תמיד במצרים יש מתנות. ומה קורה בסדום שהוא כל כך מסרב בתוקף, לא מוכן לכלום, וזה מגיע לו בצדק, ביושר הוא הרוויח את זה. אז כנראה מה שאנחנו...
זה לא אותם אנשים, שם זה לשתוק, ופה זה לא.
לא, בשניהם זה לא. גם שם, ולאברהם מטיב בעבורה כתוב. אז מה?
ששם, הוא לא רוצה שיחשבו שהוא עשה את זה בשביל... משהו טוב,
ופה אין עניין
של
שם. אוקיי. בארץ, יפה. יש פה שני הסברים. הסבר אחד אומרת שבחוץ לארץ מותר לקבל מתנות. בארץ פחות. זה כאילו קדוש יותר. הסבר שני שאת אומרת שפה הוא רצה לעשות מעשה שהוא כאילו משוחרר מכל נגיעה אישית. שם הוא לא עשה מעשה בכלל. זאת אומרת, אתה לא ככה סתם, אז אין איזה חשש של נגיעה אישית. ואפשר גם לומר, אתם זוכרות הרי שאברהם אבינו, העניין שלו היה להיות אב המון גויים. ואמרנו כבר בשבוע שעבר, שהוויכוח הזה שבין הקדוש ברוך הוא לאברהם, הוא ויכוח שהולך לאורך כל הפרשה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה לצמצם את הגוי הגדול רק ממך, מהזרע שלך, משרה. ואברהם רוצה להרחיב כל הזמן. הוא לוקח איתו את לוט, מגייר אנשים, מנסה הנרש כל וממרה, אליעזר, ישמעאל, אגר. אברהם מאוד רוצה להרחיב, מכיוון שהוא מבין שאם רוצים להשפיע על האנושות כולה, זה מאוד קל, מאוד חלק, אם בתוך הגרעין המייסד של הגוי הגדול הזה, יהיו באמת נציגים של עמים שיש להם משמעות. ודאי שפרעה מלך מצרים הוא מאוד משמעותי בקטע הזה. הראיה, שעוד מעט הגר הבת שלו על פי חז"ל היא מתחתנת עם אברהם ואברהם קבל אותה. זאת אומרת, יש לו איזה עניין עם מצרים. עם סדום זה מוגזם, סדום זה רשעות, ואנשי סדום כתוב רעים וחטאים להשם מאוד, לכן משם הוא לא רוצה מתנות, הוא לא רוצה שום קשר. למה? כתוב שלא תאמר אני השארתי את אברהם. זאת אומרת, אין בעיה להיות עשיר, אבל לא אתה, לא מסדום. סדום זה, 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 זה קו אדום. דווקא לאור כל זה, אחרי שאתה רוצה לבשר את שם השם בעולם, נכון? ואתה עובד על זה, אתה קורא בשם השם, עולה, חוזר, מנסה לשכנע. אתה יודע שיש מקום, כן צרעות, ששם זה בדיוק להפך משם השם בעולם. סדום זה ההפך הגמור מאברהם. אברהם הוא איש חסד, סדום זה אנטי חסד. אני לא מבין, כאילו. למה אתה נלחם? איך הגעת להילחם עם הקדוש ברוך הוא על אנשי סדום? אלא מה? קודם כל זה באמת חידוש, שאברהם מוכן להילחם על הרשעות הזאת, שהיא לא תיעלם. נניח ניתן רק דוגמה, שהיא יחסית דוגמה כנראה פחות חדה מאשר סדום בעצמם. נניח שעכשיו היה, אני יודע מה, איזה סכסוך דמים, בין אימך שמם, בין הג'יהאד האסלאמי לבין החמאס. את היית מתפללת שיהיה להם הסכם ביניהם? אז אברהם כן, אברהם מתפלל. זה רק מראה עד כמה שאברהם מאוד 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 מרחיק לכת בעניין הזה של אחריות כלפי כל האנושות כולה. מאיפה אברהם לומד שצריכים להילחם על סדום? מאיפה? יפה, כי המלאך שהולך להפוך את סדום, הוא עובר דרך אברהם, לא סתם. הקדוש ברוך הוא שולח אותו לעבור דרך אברהם. מה אברהם מביא מזה? שהקדוש ברוך הוא רומז לו, תשמע, אני רוצה שהמהלך אל סדום הוא יעבור דרכך. כי שתעשה עם זה כנראה משהו, אבל אברהם מבין את זה. לכן גם אחרי שהוא מערך את המלאכים, עוד מעט אנחנו תכף נראה, אז כתוב שכשהם הולכים, אותם שניים ממשיכים ללכת, ואברהם כתוב, הולך אימם לשלחם. מה ההבדל בין לשלוח לבין לשלח? איזה בניין זה לשלחם? זכות? זה פיאל, נכון? מה זה אומר פיאל? חזק הזה, נכון? שאני רוצה שהם יהיו כאילו מטעמי. אברהם שילח אותם. אברהם הוא זה שכאילו בשמו הם הולכים. אתם יודעות שמכאן לומדים, דרך אגב, לגבי ליווי אורחים. יש בהלכה שלוש דעות לגבי ליווי אורחים. אם כבר נדבר על זה ככה, נרחיב טיפה. יש דעה אחת שכשאורח מגיע אלייך, את צריכה לראות לו 400 מהבית. למה 400? כדי שלא יהיה איזו הרגשה שהוא היה עלייך לתורך. אז לא רק שאת מערכת אותו יפה כמו שצריך, אז גם נלווה אותו עוד קצת, 400 הכוונה זה עד קצה כאילו הרשות של הבית. זה דעה ראשונה. דעה שנייה בהלכה, שצריך ללוות אורחים עד קצה העיר. מכאן סיבה טובה לגור ביישוב. אז עד קצה העיר. ודעה שלישית בהלכה, שצריך ללוות את האורח עד המקום שאליו הוא צריך להגיע. תסבירי לי עכשיו, עזבי עכשיו תכלס. תסבירי לי בהיגיון מה הסיפור כאילו. למה שאני אלווה את האורח עד שהוא מגיע? אז יש גם באמת דרגות בכאילו פרגון, שאני מרגיש שאני אוהב אותך וזה, אני הולך איתך. יש גם, נכון, יש גם כאילו קטע כזה אצל חברות טובות. שאתם הולכות הביתה, ואז היא מלווה אותך עד הבית, ואז איך מה, תלך לבד? וחוזר חלילה, עד ותיקי. אבל מה באמת פשר הדבר הזה? פשר הדבר שכשאדם יתארח אצלי, משהו בי הולך איתו, כאילו. זה שאני עכשיו מלווה אותו זה סימן שכאילו היה כאן משהו. משהו הולך איתו, משהו ממני, כאילו. אז הליווי של האורח אומר, אני איתך. אני כאילו בלב, אני אצלך בתוך הלב. אז אברהם משלח אותם. ולמה הוא משלח אותם? מכיוון שהוא מבין שכדי להציל את סדום, צריכים שיהיה בהם איזשהו כאילו רכיב, צ'יפ כזה, מאברהם אבינו. ולכן אברהם, לאור מה שהקדוש ברוך הוא שלח את המלאך של סדום דרך אברהם, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא רומז לו משהו. הוא אומר, תתפלל. ותכף נגיע לתפילה של אברהם, כן. כן, כן. את שואלת מאוד יפה. האמת היא שזה לא בדיוק מחשבה שנייה. אחרי שאברהם נרמז, הקדוש ברוך הוא רמז לו משהו. הוא העביר את המלאך של סדום דרך אברהם ושוב, ללא שום סיבה, כי המלאך הזה לא עשה כלום לאברהם. הוא עמד, עציץ, ככה סתם. כשאברהם הבין את זה, הקדוש ברוך הוא אומר, הבנת? קלטת את זה? כי אתה עובדה שאתה הולך איתם, משלח אותם וכן הלאה. הבנת, הבנת, אני עכשיו אשתף אותך. זאת אומרת, אם אברהם לא היה מבין את זה, יכול שהוא לא היה אומר.
כבר אין צורך להגיד, הוא מבין לבן, אז אין צורך להגיד.
כן, אבל עכשיו הוא פותח כאילו את האופציה של קרב על זה, של מאבק מול זה. ולכן הקדוש ברוך הוא מזמין את התפילה של אברהם. אבל קצת קודם, טוב? אותם מלאכים מגיעים, אותם אנשים מגיעים, ערבים, ככה רש"י אומר, ידמו לו כערבים, והוא רץ לקראתם, מפציר בהם לעצור אצלו והכל וקחה פת לחם, סעדו לבכם יהיה קצת לחם ואז כתוב ככה ומאר אברהם האוהלה אל שרה, והיא אומר, מערי שלוש שאים כמחסולת, לושי והסיוגות. שאלה, האם מי שיודעת כמה זה שלוש שאים כמחסולת? כמה זה שאה? מי שלמדה בתלמוד תורה יודע שיש ראשי תיבות, זוכרות את ראשי תיבות האלה? של מידות נפח. כמה זה בערך שאה? שום דבר. אז יש ראשי תיבות. נאמר את זה באלפי ואחרי זה גם נכתוב, כי זה כאילו כלי עבודה יפה, טוב. הראשי תיבות... נרשום פה את זה בסדר? רואים פה? נרשום פה בשבילכם. רואים שם? רואים שם? הראשי תיבות זה כאסקלב יגודו. תחזרו אחרי רגע? לא, יפה מאוד. כאסקלב יגודו. מה הכוונה? עושים עכשיו קווים, פסים. זה ציור, עשו את זה בעצמך. ככה, ככה, ככה. מה הכוונה? יש ביצה, לוג, קו, שאה, איפה וקור. מיטות נפח. ביצה, יש וו ביצים בלוג. זה הוו של היגודו. יש ארבע לוגים בקו. יש שישה קווים בשאה, שלוש שאות באיפה, עשר איפות בקור. עכשיו חשבון פשוט. ביצה בעגול נאמר, נעשה את זה ממש עגול, 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 זה 50 סמ"ק. זה באמת יותר מ-50, נראה, זה 50 סמ"ק, בסדר? אז ביצה היא 50 סמ"ק. כמה זה לוג?
300.
אז זה 50 סמ"ק, נעשה ככה, זה 50, זה 300 סמ"ק. יש ארבע לוגים בקו, אז כמה זה קו?
1200.
לא. סליחה, כן. 1200 סמ"ק זה קו. יש שש קווים בשאה. אז כמה זה שאה?
7200.
אז כמה זה בליטרים? 7 ליטר ו-200 סמ"ק, נכון? יש שלוש שאות באיפה. אז כמה זה איפה? נכון. 21 ליטר. ו-600 סמ"ק. וקור זה עוד אפס, עוד נקודה שמאלה יותר.
זה גם...
אז כמה זה שלוש שאים כמחסולת? זה, לא, זה בליטר, סמ"ק. שלוש שאים זה יפה, נכון? זה אומר בעצם לפי החשבון הזה שזה 50 סמ"ק, יוצא 21 ליטר וקצת. נכון? בוא נאמר שזה באמת כמעט 60 סמ"ק, זה בערך 24 ליטר פחות או יותר. את מבינה מה זה אומר 24 ליטר קמח? מי כאן עושה חלות? בבית, אצל ההורים? עושים חלות? כמה זה חלות שאפשר להפיק מ-21 קילו קמח? 21 קילו קמח. 21, זה 21 כאלה חבילות. פותחים אותם, עושים מזה חלות. תגידי, לא קצת התבלבלנו? שלושה אורחים יש כאן. מאוד רעבים. 21 קילו קמח? מה, אתה... נפלת על הראש, אז האמת היא שפעם היינו מנהג ביישוב, שכל ערב שבת הייתי שואל חידה, איזשהו חבר מהיישוב. פעם אחת אמא שלו אכלה אצלו בשבת. אולי עד התשובה. מה יש את אמא שלי? אז אמא שלו ברוך השם הגיע מגלות מרוקו. אז הוא שאל אותה, תגיד, אמא, יש לך איזה הסבר למה אברהם מציע לאורחים 21 קילו קמח? אז היא אמרה לו, יאי בני, תמיד אמרתי לך, לא עושים לפי האורחים. תמיד קצת יותר, מי יודע? אבל גם קצת יותר, קצת הגזמנו, נכון? 21 קילו קמח. מה זה? מה הקטע באמת? למה צריכים 21 קילו קמח לאורחים? שיקחו לדרך. אבל זהו, אז לא היה הקפאה עדיין. החשמל היה בשביתה.
היה אינג'רה.
אינג'רה. עד שנה הבאה, עד פסח, רגע. כן. אז יש שני הסברים. הסבר אחד באמת, שמדובר פה על משהו שהוא ברוחב לב עצום. גם שאומרים להם בן בקר, רך וטוב, רש"י אומר שזה שלושה בני בקר. כאילו איזשהו אירוח בסדר גודל של שפע אדיר, שפע עצום. ואפשר גם לומר שלא עושים כמחסולת, זה לא 21 קילו כמחסולת. כי סולד זה משהו שהוא מסונן, זה איזשהו תמצית הכי משובחת מהקמח. התמצית של 21 קילו קמח, זאת אומרת, לא בהכרח שהוא עפה לחם מ-21 קילו, אלא הוא לקח 21 קילו קמח, סינן, 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 הגיע לתמצית שזה, בוא נאמר, 3 קילו, 4 קילו קמח, מזה הוא עשה את החלות. בכל אופן, אין ספק שמדובר כאן על משהו כאילו בקנה מידה, אירוח גדול, זה לא משהו של ביסקוויטים ומיץ, משהו רציני. או, מצוין. איך שרה, איך הוא מגייס את שרה? שימו לב איך אברהם יוצר מצב שכולם נכנסים לתוך הסיפור. איך הוא עושה את זה? לא עושה את זה בדיבורים. אברהם רוצה ששרה וישמעאל הם יעשו את זה בזריזות. איך הוא משכנע אותם להיות זריזים? יפה. הוא עצמו רץ, בדיוק ככה. זאת אומרת, אם היה אומר להם רוצו, מתוך הכיסא, הוא היה אומר, שמו, אני חולה, אבל תרוצו, יכול שזה היה פחות עובד. אבל הוא בעצמו רץ. הוא רץ לאנשים. אחרי זה, וימהר אברהם האוהלה. ויאמר, מהרי. ואכן באמת, היא עשתה. ולבקר, רץ אברהם. ויתן אל הנער, רש"י אומר, זה ישמעאל, וימהר עשה אותו, אנחנו כבר שאלנו, איך ישמעאל חזר? זוכרות? בעצם פה הוא עוד לא בדיוק חזר, אבל אחרי שבאמת שרה הסבירה שזה שהוא בן העמה, אברהם קורא לו הנער. אומר רש"י, למה הוא הלך אל הנער? זוכרת את רש"י? יפה, זה ישמעאל לחנכו במצוות. אברהם עדיין כאילו אחראי עליו, הוא לא דחה אותו בשתי ידיים. בכל אופן, כל הסיפור הזה עם המלאכים, עם האנשים, מאוד מאוד מחדד את המסירות של אברהם לאירוח. הוא לא עושה את זה כי לאחר יד, כי אין ברירה, כי הם רעבים, בוא נכין להם משהו. הוא עושה את זה בגדלות, ללא כל ספק. אחרי שהם הולכים, יש את האיחול, את הצחוק של שרה, פונקוס מתרגם אחרת מאשר פעם שעברה, בפרשה שעברה, בסדר גמור. בסופו של דבר, פסוק ט"ז, בהתחלת עליית שני, ויקומו משם האנשים והשקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם. ואז הקדוש ברוך הוא מתחיל, וחסני באברהם אשר אני עושה, ואז הוא מתחיל. אומר רש"י, מה זה וחסני באברהם אשר אני עושה? קראתי אותו אברהם, אב המון בואים, והשמיע את הבנים ולא הודיע לו. והקדוש ברוך הוא כאילו מדבר לעצמו בכל רם, מול אברהם. הוא מפציר באברהם תתפלל עליהם. ואז באמת אברהם מתחיל, הקדוש ברוך הוא אומר עוד בהמשך, ואברהם לא יהיה לגוי גדול ועצום, יברכו וכו'. לכן אני חייב להגיד לו, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, זעקה זו מהמורה כי רע לו, חלתן כחבדה מאוד, ירדה להם וירד וכו', ואז אברהם מתחיל עם הוויכוח. רק נאמר דבר אחד קטן, כדאי מאוד לעיין, יש שוט חתם סופר. חתם סופר היה אחד מגאוני הונגריה, לפני כ-150 שנה, קצת יותר, והוא כתב שוט בין השאר חתם סופר, ובשוט הזה יש הקדמה של הבן שלו לחלק יורה דעה בשוט הזה. ושם הוא מביא מאמר ארוך, פשוט מדהים, על הפער שבין חנוך לבין אברהם. אומר החתם סופר, יותר נכון הכתב סופר, הבן שלו, אומר, אברהם הוא היחיד בתורה שנקרא אוהבי. מה גרם לאברהם לקרוא אוהבי? זרע אברהם אוהבי. אומר החתם סופר, הכתב סופר, חנוך היה יותר קדוש מאברהם. חנוך התהלך בעינינו כי לקח אותו אלוקים, הוא הפריד בין הנשמה לגוף בחייו. אין דברים כאלה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אברהם ויתר על המדרגה שלו. הוא היה יכול להגיע לחנוך ומעלה. אברהם ויתר על המדרגה שלו כדי לרומם את העולם. כדי לקרוא בשם השם. והוא הפסיד מזה. זה שאברהם קורא בשם השם, והוא מסתבך עם לוט, עם זה, עם ישמעאל. אברהם משלם על זה מחירים רוחניים. אומר הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שהאדם שעשה משהו לטובתי, כי הוא אוהב אותי, ידפק מזה. לא יכול להיות. אני חייב לספר לו, אני חייב לתת לו את הפיצוי. אומר החתם סופר, בזכות העובדה שאברהם מסר את נפשו על כלל ישראל, על כלל העולם יותר נכון, הקדוש ברוך הוא נתן לו את המדרגות שלו כמעט במתנה. זה, בהקשר הזה הוא אומר, המחסן עם אברהם עכשיו אני עושה, הקדוש ברוך הוא אומר, לא יכול להיות שאני אסתיר מאברהם בגלל, והוא עכשיו באמת היסבול, בגלל שהוא ויתר על מדרגתו האישית הרוחנית למען העולם, למעני. מכאן שמישהו שליח מצווה, באופן פשוט, הוא לא ניזוק מזה, גם לא רוחנית. בכל אופן, ואז מתחיל מאבק איתנים בין אברהם לבין הקדוש ברוך הוא. עכשיו, שוב אמרנו, זה לא נעשה בשפה של דיפלומטיה אצל אברהם. זה נעשה בעוצמה אדירה. האף, תספה צדיק עם רשע, זה לא תחנונים, זה מלחמה. כן. מה הסתירה? סליחה לשאלה. אני לא רואה סתירה בין השניים. הקדוש ברוך הוא רוצה, ואברהם מרגיש ענווה שהוא לא ראוי. הגיוני, לא? הקדוש ברוך הוא כאילו מזמין אותו, מרים להנחתה מה שנקרא, ואברהם מתלבט, אבל נאמר לך שבתכלס, הוא לא ממצמץ בכלל אברהם. הוא הולך על זה דוח. ואז הוא אומר 50, אולי סתיקים 50 מתוך העיר, הכוונה, אם יהיה מניין בכל אחת מהערים, ויש פה 5 ערים, אז המניין הזה, הוא צריך להציל את העיר. אז נכון שיש שם רשעים, אבל יש שם גם מניין צדיקים. מניין צדיקים אמורים להציל את העיר. איך ייתכן שאתה לא תראה? אומר אברהם, חלילה לך מעשות את הדבר הזה, להעמיד צדיק עם רשע, חלילה לך. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? זה דיבור חריף. והקדוש ברוך הוא עונה לו, אם יהיו 50, אין בעיה. סופרים? יש 50? אין 50. ואז אברהם אומר, סליחה, אולי יהיו חסרים 5. יהיו 9 בכל עיר. על אדם אחד אתה משחית את העיר? אתה תשלים עניין. אתה או אני אשלים להם. מישהו יהיה עשירי, מה הבעיה? אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. לא אשחית. אז אומר לו, אולי 40, 30, 20, הכוונה, 4 ערים, 3 ערים, 2 ערים, עיר אחת, 10 צדיקים. הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה. ואז מה? למה הוא לא אומר 5? כן, אז רש"י אומר, כי זה אותו עניין של התשעה, יפה מאוד. אבל בואו רק נראה את הפשט של הפסוקים, בסדר? יש הרי, אברהם פונה, השם עונה. אברהם פונה, השם עונה. פסוק למידה לאברהם פונה, למידה שהשם עונה. ואז מה? למד ג' ואלך השם כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שאל למקומו, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא עונה לו בעשרה, ומה קורה? והולך. כי הקדוש ברוך הוא כביכול חושש מה יהיה אם אברהם יבקש 5. אז פחות מהעשרה הוא לא מדבר, אבל הוא כבר הולך מיד. הקדוש ברוך הוא אומר לו ופורח. מכאן הרבה אומרים, הנה, יש תפילות שלא לענות. אברהם אביו ניסה מכאן, ניסה איכשהו להגף משם. לא הלך לו. יש תפילות שהקדוש ברוך הוא, מה נעשה? לא נענה. יפה. האם את מאמינה לטענה הזאת? להוכחה מכאן שיש תפילות שלא נענות. נכון, האם התפילה בסוף הועילה? איפה את רואה שהיא הועילה? לוט ניצל. מי אמר שהוא ניצל? התורה אמרה שהוא ניצל. אבל זה לא מה שאברהם התפלל. אברהם פנה להציל את כל האנשים שם. תראו איך הסתירו מכמה שהוא כבר מפורש בתורה. ברור שהתפילה הועילה. זה אולי הראיה הכי טובה, שגם תפילה שבמישור המקובל היא לא הצליחה, כי אין 10 צדיקים, אבל היא הצליחה. איפה רואים את זה? פשוט מאוד. הרי מה היה צריך להיות מושמד? זוכות, נכון? 5 ערים, סדום, ועמורה, ואדמה, וצבועים וצוהר.
ואז לוט בורח.
ואז לוט בורח, התורה אומרת, בחמלת השם על אברהם, נכון? נקרא את זה רגע לפני, אחרי שהמלאכים עם לוט והכל, שנייה אחת, ולק תכף נחזור לשם, והיא בשחת אלוקים את הרי הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה, ואז לוט מגיע לצוהר, ואז מה קורה? מתיישב שם, ואז מה? ולמרות שלוט בורח מצוהר, אחרי שעה או שעתיים, עיר שלמה ניצלת. העיר צוהר לא נחרבת בסוף. בסוף יש ארבע ערים שבאמת נחרבות, סדום ועמורה, אדמה וצבועים, וצוהר נשארת. למה היא נשארת? כי לא תמצא שם. למה לא שם? כי אברהם. אז התפילה הועילה או לא הועילה? בריבוע הועילה. ממש הועילה. אפילו שבאמת אין זכויות, אפילו שהתפילה כשלעצמה, במנגנון עצמו זה לא עזר, כי באמת אין עשרה צדיקים. אבל ודאי שהיא הועילה. היא הועילה לעיר שלמה שנשארה בחיים. בזכות לוט, בזכות אברהם. כן.
כל הוויכוח הזה של אברהם, הקדוש ברוך הוא, זה נראה בדיוק הפוך מיני, כאילו...
נכון.
כאילו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? כן הלכים או לא הלכים? זה סיפור הפוך לגמרי.
אז מה את אומרת? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אם הקדוש ברוך הוא שולח את המלאכים דרך אברהם, את המלאך שהופך את סדום דרך אברהם, הרי מה מפריע לקדוש ברוך הוא להפוך את סדום בלי קשר לאברהם? מה הבעיה? מה שנקרא באנגלית, If you want to shoot, shoot. מה אתה מגיע דרך אברהם? אתה עוד אומר לאברהם, דה לך, סדום ואמורה. הרי הקדוש ברוך הוא, זה כמו אצל, בהקשר הזה, זה ממש משה רבנו בחטא העגל. הקדוש ברוך הוא מספר למשה על חטא העגל, ומזמין את המאבק של משה. הרף מני ואשמידם. מה זה הרף מני ואשמידם? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תחזיק אותי. והוא מחזיק. הוא מצליח.
משה מצליח, אברהם, סדום נהפך.
כן, נכון. וצוהר לא נהפכת. ממש לא נהפכת צוהר. הכוונה, הקדוש ברוך הוא מאוד רוצה שאברהם ילחם על סדום. למרות, שוב, למרות שסדום הם הניגוד הגמור לאברהם, גם במידת החסד שלו, גם בכלליות שלו, לקרוא בשם השם, סדום היא הפוכה מאברהם לגמרי. הקדוש ברוך הוא רוצה שגם על סדום אברהם יתפלל. ולכן הוא שולח את המלאך דרך אברהם. ולכן אותו מלאך שמרפא את אברהם, הוא מציע את לוט, כי לוט אין לו זכויות עצמיות. לוט זה כאילו כמו דבקית על אברהם. לוט הוא רק בזכות אברהם, ניצל שם. ולכן כאשר יש תפילה, הקדוש ברוך הוא אומר לא, 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 מציל את צוהר. כנראה שיש פה איזה מגמה, שהקדוש ברוך הוא רוצה, מבקש מאברהם תילחם עליהם. זה כביכול? תגידי את, מה זאת אומרת? זה פשט, לא? הקדוש ברוך הוא משבח אותו על העובדה שהוא ברח, או שהוא מעניש אותו על זה שהוא ברח? לא יודע, אולי אני זוכר אותו. זה פשט בגלת יונה, לא? ספר יונה, שהקדוש ברוך הוא...
לא, אבל זה מה שהוא היה צריך לעשות, כאילו, להתפלל על זה, זה המטרה, לכן הוא אמר לו את זה?
תראי, הרי אי אפשר לגזור משהו מסוים מאברהם ולהדביק אותו על יונה. כנראה שיש משימות שונות ותפקידים שונים. אין ספק שהביקורת של הקדוש ברוך הוא על יונה הייתה למה ברחת. עובדה שבסוף הם חזרו בתשובה. נינווה זה כאילו זה דוגמה לשינוי שקרה. בסופו של דבר קרה השינוי שם. פה לא קרה השינוי. סדום לא שמים על אברהם. הרי אברהם הציל אותה לפני שבוע. אתם לא מתביישים. במקום לתת לו פרסים, מתנות, חוץ, שרוך נעל, תחזרו בתשובה.
היה להם מתנות לחזור תשובה?
תגידי את.
שאמרו להם עוד 40 יום סדום?
לא, לא אמרו להם את זה. לא אמרו להם שום דבר מזה.
אולי הם גם היו יכולים לעשות תשובה של רמייה?
אז המלאכים באמת הגיעו ללוט, ורצו שיהיה פה איזשהו התחלה של איזה דיבור. ואנשי סדום כמעט הרגו אותם, והוקו בסנוורים. זאת אומרת, יש פה משהו, הקדוש ברוך הוא כאילו מנסה בכל אופן לשלוח את אברהם לסדום. את אברהם הוא לא יכול לשלוח לסדום, כי אברהם לא יכול להיכנס לסדום. אבל לוט, שהוא הזרוע של אברהם, הוא גר בסדום.
זה לא אותו דבר, זה עוד ניסיון.
ממש לא אותו דבר.
לעומת להגיד, כאילו, להגיד.
נכון, נכון. כנראה שכאן מדובר על כזה ריקבון שכבר אי אפשר להשפיע על סדום, על דרכיהם של סדום. אברהם מנסה, הוא לא אומר, אני אצליח, תן לי עכשיו צ'אנס, אני אחזור אותם מתשובה. הוא לא אומר את זה. הוא כן אומר, אולי יש גרעין בתוך העיר של 10 אנשים שהוא יכול להשפיע על העיר, או בזכותו העיר הזאת אתה מודע איכשהו. אין אותם. גם יותר מזה, חזל אומרים, עד כמה שזה היה באמת ההפך המוחלט, שמי שאיכשהו עשה חסדים של חסדת אורחים, היו הורגים אותו, מולכים אותו, שמים דבש, דבורים, סיפורים. זה משהו כאילו, איזה מין אידיאולוגיה הפוכה כל כך מאברהם אבינו. בכל אופן, ודאי שלוט, שהוא נמצא בסדום, יש לו שאריות של זיכרונות מאברהם אבינו, הרי הוא אחיין שלו, הוא גם אחיין הרי וגם גיס, אתם זוכרות, נכון? לוט, יש לו איזה משהו מזה, מהסיפור של אברהם. ולכן יש הרבה קווי מתאר די דומים בין האירוח של אברהם את המלאכים לאירוח של לוט. דומה אבל לא, מה שנקרא. אצל לוט זה בא בעיוות, בעקום. הוא מארח מאוד יפה את המלאכים. יש את התביא רשי אומר עם חיצת רגליים או לא חיצת רגליים. בסדר, אוקיי. זה ברור שבסופו של התהליך, כאשר אנשי סדום צובעים על הבית שלו, והוא אומר להם את המשפט המזעזע הזה, תיקחו את הבנות שתעשו להם כרצונכם, אבל באורחים אל תיגעו, זה עיוות נורא. אין ספק בכלל. ברור שלוט לוקה בדבר הזה. לא סתם לוט ניצר רק בזכות אברהם, כי באמת יש לו פה איזה מוטציה של חסד, אבל חסד מעוות לגמרי, חסד עקום לחלוטין. אף אחד לא מצפה ש... בשביל להכניס אורחים, אתה תפקיר את הבנות שלך. זה, 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 הזוי, דבר כזה. אבל אצל לוט יש איזשהו זיכרון מאברהם, וזיכרון עקום. אני קצת מדלק, כי הזמן קצר. המלאכים בסופו של דבר אומרים, תשמע, אנחנו ממש בבוקר, השחר יעלה, אנחנו הופכים את העיר. מהר ימלט. ואז הוא איכשהו מנסה, לא בטוח, אולי, כן, ככה, ככה. יש טעם שנקרא שלשלת. אצלכם האשכנזים זה טעם ארוך מאוד. זוכרת איך הוא מתנגן? בדיוק, מערבולת, יפה מאוד. עולים ויורדים, זה כמו אזעקת צבע אדום, רק פשוט בטעם. זה עולה ויורד. קולות עולים ויורדים. תמיד שלשלת זה התלבטות. לוט מאוד מתלבט. בכל אופן, יש לי פה בנים, יש לי פה חתנים, יש לי פה בנות. מה נעשה? לוט. מתלבט, מתלבט, מתלבט. והתמאמה. זה מאוד מתלבט. לא יודע. ואז יש פסק. פסק זה עצירת ההתלבטות. זה כמו שאתם שרות בשביל הברכות. בפחה השביעית. אני לא עכשיו עלה אתכם בחיקוי שלכם, אבל יש כזה, ככה, משהו כזה. עוצרים את זה. והחזיקו אנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו בחמלת השם עליו. חמלת תמיד זה מתנת חינם. לא מגיע לו כלום. אבל בכל אופן חומל עליו. למה הוא חומל עליו? תכף נראה. בזכות אברהם כמו שאמרנו. ויוצאו ויניחו מחוץ לעיר. מה, איך זה עובד? נעשה את זה רק שתכת ויזואלית כאילו. המלאכים מחזיקים בידו ויוצאו ויניחו מחוץ לעיר. איך זה קורה כשאת ככה מתארת לעצמך את הדבר הזה? לוקחים אותו, שולפים אותו מהבית, ואיכשהו עם איזה מנוף ככה, שמים אותו מחוץ לעיר. הוא לא הולך, כאילו. זה לא שהוא זז, עוזב את סדום. הוא לא עוזב את סדום. והיא כי הוציאה אותה מחוצה, והיא אומר, ימלט על נפשך, אל תביט אחריך. למה? זוכות למה? כי אין לך זכויות. כי אתה אמור להיספה. אתה אמור למות. יחד איתם. אתה חלק מהם לגמרי. מה שאתה ניצא זה בחילת השם על אברהם. לא קשור אליך. השם זוכר את אברהם וחומל על לוט. ולכן אסור להסתכל. ואז איכשהו לוט מבקש, הוא אומר, שמע, אין לי כוח, קשה לי לרוץ, אני לא בכושר. אפשר לרוץ לצוהר. ואכן צוהר ניצא, בזכות העצלנות של לוט, גם צוהר ניצא כמו שאמרנו קודם. ואז באמת, אחרי שהוא הולך לצוהר, הוא רואה שכל סדום נהפכת, הוא נבהל מאוד, הוא אומר, עוד מעט צוהר, רק אל הצונמי הזה יגיע גם לצוהר, ואז הוא יוצא מצוהר, אין לו ברירה, ממש קשה לו מאוד, והולך להר. לפני כן, חושב שכאשר אברהם משקים בבוקר, הוא משקים אל המקום אשר עמד שם את פני השם. מכך חזל לומדים, שכאשר אדם מתפלל, כדי לומר שיהיה מקום קבוע לתפילה שלו. לומדים את זה מכאן, שאברהם הולך להתפלל באותו מקום שעומד שם את פני השם, אתמול. אתמול הוא רב עם הקדוש ברוך הוא, לא הלך לו. הוא חוזר חזרה לאותו מקום. וישקף על פני סדום ועמורה. ויער, והיא נעלה כתור הארץ כתור הכבשן. מה מתיר לאברהם לראות מה שאסור ללוט? לא שייך לשם. כשאדם רואה משהו, הוא מתקשר למשהו הזה. אני אולי אקח אתכם רגע אחד למקום אחר לגמרי. אתם זוכרות שמשה רבנו התחנן להיכנס לארץ. והתחנן תפילות, זוכרות, נכון? התחנן להיכנס לארץ. הוא אומר לו, רב לך, לא ילך. עצור פה. אבל מה כן? זוכרות? אני אראה לך, עלי ראש הפסגה. אני אראה לך את הארץ, ושם לא תבוא. ניתן רק שנייה אחת משל. נניח שאת הולכת לעשות בייביסיטר אצל האחייניות שלך. עכשיו, הן שובבות, ממש שובבות. ואת תכננת להם, אמרת להם, אם אתם תנהגו יפה, הפעם זה קשה לכם, אני יודעת, תנהגו יפה, אני לוקח אתכם עכשיו לפיצה. עוד שעתיים, הולכים לפיצה, אבל משהו דלוקס. פיצה עם גלידה והכל. טוב, בקיצור, השעתיים האלה, היה קטסטרופה. משכו בשערות, נשכו אחת השנייה, אל תשאלי, משהו נורא. אז אתם, אין בעיה. פיצה כבר לא תהיה היום, אבל אני מוכן, אני אקח אתכם לפיצה. אתם תראו את הפיצה. תריחו אותה, תסתכלו על הגלידה יפה יפה יפה, לא תקבלו. מה את אומרת? רעיון טוב? לא יפה, נכון? לא יפה להראות למישהו פיצה ושהוא לא אוכל אותה. מה זה יעזור למשה רבנו לעלות להר, לראות את הארץ? בוא תראה, מה אתה מפסיד? זה יפה דבר כזה? מה כזה בפור עושה בזה? אלא מה חזל אומרים? שראייה היא סוג של חיבור. כתוב שמה שמשה ראה, הוא ראה את כל הארץ. זאת הברכה, הוא מראה לו את כל הארץ. כל הגבולות של הארץ. מכיוון שהראייה היא סוג של שייכות. אמנם משה רבנו בפועל ברגליים, לא זכה להיות בארץ. אבל בזכות הראייה, קודם כל עם ישראל נכנס לארץ יותר חלק, כי כבר משה ראה. ובית, לעתיד לבוא משה ייכנס לארץ. אני חייב לומר שגם בהלכה יש דבר כזה. יש פרק שנקרא אלו מציאות. כבר מציע. הוא עוסק בהלכות מציאה. אדם ראה מציאה וקפץ על המציאה, אז הוא קנה אותה או ב-400 או בהגבהה, לא משנה. אם אדם ראה מציאה, לא קפץ עליה, רק ראה אותה, אומר, שלי. נניח היום יש קטע כזה, נכון, שאדם רוצה נניח לחפש חנייה. אז מי שעשה מהחנייה הוא מאותץ. אנשים נורמליים כאילו, לא עכשיו ידחפו לו, כי הוא כבר תפס, כי הוא כבר עוטט. באמת הרי אין לו קניין בחנייה הזאת. או כשאדם נניח ראה משהו, ואמר, אני ראיתי, אז כבר אדם אחר לא עכשיו יקפוץ עליו, נניח שקפץ אבל. אומרת הגמרא, ברור, אדם שראה, ואדם שקפץ ראשון והגביע, מי שמגביע זכה, נכון? ברור לכם, יפה. אבל, אומרת הגמרא, מה יהיה בהפקר? לא מציע. מה יהיה בהפקר? אדם יפקיר משהו, שם ליד הפח זבל, מישהו ראה את הדבר הזה. אומרת הגמרא, הלכה למעשה. אפשר לקנות הפקר בראייה. למה? כי הראייה, העין, היא לא רק מקלט. העין זה גם איזשהו משדר. כשאדם רואה משהו, הוא משנה את המשהו הזה, הוא משפיע עליו. לכן, כאשר משה רבנו רואה את הארץ, זה לא רק רואה, בוא אתה תתרשם, מה אתה לא תזכה. אלא כשאתה רואה, אתה מקרין על מה שראית. זה מהפכה. זאת אומרת, אנחנו אומרים את זה תמיד על דברים נפשיים. שכשאדם רואה משהו בעין טובה, אז הוא משפיע על הדבר, שיהיה יותר טוב, יותר עדין. פה מדובר ברמה הפיזית, כאילו. כשמשה רואה את הארץ, הוא מתקשר אליה. כשאברהם רואה את סדום, משהו בו, כאילו, קשור לזה. למרות שסדום הפוכים מאברהם לגמרי. הוא משקיף על פני סדום. אומר רש"י, תמיד השקפה בתורה היא לשון פורענות. רק לא פה. פה השקפה היא טובה. בכל אופן, אברהם עדיין קשור לסדום, והוא רואה את סדום. הוא רואה אותה נחרבת. יפה, כי אברהם מרגיש אחריות, רק אין לו בעיה, גם אם הוא יראה את סדום, הוא לא יהיה סדומי בעצמו.
אצל לוט, כשהוא רואה את סדום, הוא נדבק לזה. כי הוא קשור לזה מנטלית. לכן אסור לראות את סדום. כי אברהם מרגיש אחריות. נכון, ועדיין מרגיש אחריות. הראיה, דרך אגב, שמה יצא בסוף מסדום? משיח, יצא מסדום. מדהים. המשיח יצא מתושב סדום, שהיה צריך למות, והוא ניצל איכשהו, בזכות אברהם, התפילות של אברהם, זה היה גילוי הראיות, משהו נוראי. בסוף המשיח נולד מסדום. כן. יפה, אז כנראה שזה שיש קשר זה נכון. השאלה בקשר זה מה משפיע על מה. זה השאלה הכי גדולה. אם אתה באמת יש לך עמדה פנימית יצוקה, אז המבט שלך הוא משדר, מתקן. אם אתה לא מספיק יצוק, כמו לוט, כמו אשת לוט, אז המבט שלך קושר. לכן מה שקרה בסדום עם המלח, ופריד והמלח, קרה בדיוק לאשת לוט. זה כמו בלוטוס. רק של פעם פשוט. היא הסתכלה, בום, נדבקה בתוך הסיפור הזה. אז הרבה מאוד תלוי בקשר, בתקשורת, בין אדם לבין הסביבה, זה כחוט השערה. בין שאתה משפיע על הסביבה, לבין שאתה מושפע מהסביבה. תלוי פשוט מה הקבוע פה. יש כלל. יש כלל בהלכה, שכל דה פריש מרוב הפריש. שכאשר דבר פורש משהו ואני לא יודע ממה, הוא פרש מהרוב. הרוב קובע. מלבד דבר אחד, אם הדבר הוא קבוע, לא הולכים אחרי הרוב. זה כמחצה על מחצה. מה הכוונה קבוע? אם הדבר נכנס פה הספק במקום קביעותו הכוונה בחנות ולא בפח זבל ברחוב, גם אם יש רוב חנויות טרפות, אותו הבשר שנקנה בחנות הוא מחצה על מחצה. למה? כי זה שהוא קבוע נותן לו חוסן, הוא לא בטל ברוב. לכן הכל תלוי באמת, כשאתה מסתכל על משהו, האם אתה משדר למשהו או שמשהו משדר אליך. זה המאבק. היום זה נקרא מי ימצמץ ראשון. אז פה אברהם לא ממצמץ בכלל, לכן אין לו בעיה לראות את סדום, וזה לא משפיע עליו כהוא זה. לוט ואשתו ממש ממצמצים, לכן אצל לוט ואשתו זה מסוכן להסתכל על סדום. כי כשאתה מסתכל, אתה בעצם קשור לזה. לכן נהיים נציב מלח. כנראה שאין תקווה, שיש מצב שרק החרבה מוחלטת היא הפתרון. אתם זוכרות שכתוב אל נקמות השם. לפעמים, זה שאנחנו אומרים שאסור לנקום ולנטור, זה ביחס לבני עמך. ביחס לרשעות, יש מצב שרק השבירה זה התיקון שלה. לא שום דבר אחר. נכון שמהשבר הזה יצא בסוף משיח, כמו שאמרנו קודם. אבל דבר כזה אין לו תקנה. רשעות כזאת, אידיאולוגיה של רשעות, אם זה היה רשעות התאבון, אם הם בסדר, אבל הם מסרו את נפשם סדום, היה להם תורה שלמה, חוקה שלמה של שחיתות. דבר כזה לא יכול להתקיים בעולם. מה מבול? נכון, פה זה חורבן מקומי. כמו המבול, פשוט מקומי. אני קצת מדלק, כי הזמן הולך ומתקצר לנו. לוט ברח, הכל בסדר. הבנות שלנו אנחנו יודעים, עמון ומואב. ואז אנחנו מגיעים לפרק כף. אפשר רגע לפתוח את החומשים התנכים? אם אפשר בבקשה, לראות מהר 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 מהר, מפרק כף פסוק א', זה כל הסיפור עם אברהם ואבימלך. אבימלך, בשונה מפרעה שהיה בשבוע שעבר פה, אבימלך הזה הוא מלך פלישתים. הייתי רוצה שככה קצת נעמוד על התרבות הפלישתית מתוך אבימלך. אז אם אפשר בקיצור, מפסוק א', בוא נעשה קצר, טוב? עד, בוא נאמר, טוב, נעשה את זה ארוך קצת. עד סוף הפרק, עד פסוק י' ח'. אבל מהיר מהיר מהיר, טוב? ככה לקרוא את זה מעל האותיות, טוב? מפסוק א' עד י' ח', את כל פרק כ', לראות מה מנהל את אבימלך, כאילו איזה תרבות דיבור יש לאדון אבימלך. מדובר פה שוב על גרר. גרר זה באזור עזה, שם ישבו פלישתים כמובן, כידוע לכם. אז בואו נראה את
התרבות של העזתים של פעם. 60 שניות, טוב? 18 פסוקים. כל פרק אף. מה אתם אומרות? אברהם בא לגרר, ואז מה קורה? מה קורה לו? הוא אומר ששרה היא אחותו, זה כבר תרגיל ידוע, ואז מה? וישלח אבימלך מלך גרר, ויקח את שרה. היום זה נקרא חטיפה בעברית. נכון? הוא לא מבקש, אולי את רוצה להתחתן איתי, משהו כזה, הוא פשוט לוקח. אוקיי. ואז אלוקים מגיע לאבימלך בחלום הלילה, הוא אומר, אתה מת. ואבימלך לא קרב אליה. מה את היית אומרת? אדם חטף מישהי, ואבימלך אומר לו, הגברת ממולכדת. מה את היית אומרת, הדבר הראשון? מחזירה, נכון? מחזירה את הגברת הממולכדת למקום שלה. אתה חטפת אותה, לא? מה עונה אבימלך לקדוש ברוך הוא? ואבימלך לא קרב אליה ויאמר, השם, הגוי גם צדיק תהרוג? הרי זה ברור שהוא רומז לסדום, נכון? כי שם כתוב, אהבת את צדיק עם רשע, נכון? מה אבימלך טוען? אתה תהרוג אותי? הלא הוא אמר לי אחותי, והיא גם היא אמרה לי אחיו, בתום לבבי ובניקיון כפיי עשיתי זאת. תראו איזה תרבות פלישתית מדהימה. אתם בטח עכשיו שמעתם שהנבלות בעזה, כשאיכשהו הגיע מבצע סיומו, בסדר, איכשהו, הם טענו שהם ניצחו בגדול. הבאתם את זה, נכון? ניצחו בענק. ברור, הציונים התחננו להפסקת אש. עכשיו זה ממש לא משנה בכלל העובדות, לא משנה שעשרות מחבלים נהרגו, לא משנה שבניינים נפלו בעזה, לא משנה שברוך השם חדש אומר, אף יהודי לא שילם בנפשו. אין קשר בין הדברים, כאילו. הם ניצחו, הציונים התחננו, בחו, התחננו להפסקת אש, ואיכשהו הם הסכימו, הציונים, להפסיק את האש. ככה זה פלישתים. זה לא משנה העובדות. לא מבלבלים אותם עם העובדות.
המשיכו
לזרוק קסם. המשיכו. גם זה אין קשר בין הדברים. זה קסם של הפסקת אש, זה משהו אחר. סיפור אחר לגמרי. בכל אופן, אבימלך זה קטע עולמי. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, איכשהו בתום לב, לא ניקיון כפיים, זה ברור שלא, אבל... ואתה אשב אשת האיש כי נביאו ויתפעל בעדך ויחיה. ממנך משנתה כמו תמות. עד לכאן הוא קיבל התגלות ברורה לגמרי. תחזיר את האישה לבעלה, נכון? מה הוא עושה בבוקר? דבר ראשון. קודם כל הוא קורא לכל העבדים, דבר איתו כל הדברים, כולם מפחדים, ואז הוא קורא לאברהם. מה אתה היית אומרת בתור ומלך לאברהם? סליחה, טעות בזיהוי, נכון? נצלת, קח עשרה, קח מתנות, כמו פרעה של שבוע שעבר, קח בקשיש, ומחילה וסליחה וכפרה, לא התכוונתי. מה אבימלך אומר? ויקרא אבימלך לאברהם, שימו לב, אברהם, חטפו את אשתו, כן?
ואומר לו, מה עשית לנו? ומה חטאתי לך? כי הבאת עליי ועל מלכתי חטאה גדולה. מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי. מי אומר את זה למי? אבימלך לאברהם. איך אברהם עונה? פסוק הבא. מה עונה? אני קראתי את פסוק ת'. מה אברהם עונה פסוק י'? שאלתי במדויק. קראתי את פסוק ת' שאבימלך צועק על אברהם, מה עשית? מה אברהם עונה פסוק... יפה! הפסוק הבא זה עוד משפט של אבימלך. מה זה אומר לנו? איך אברהם מגיב? הוא בהלם. הוא נפגע חרדה, הוא עמום פשוט. הוא לא עונה. ואבימלך אומר לו עוד משפט. מה ראית? הוא אומר לו, תסביר לי, מנער אותו כזה. מה ראיתי כזה את הדבר הזה? מה חשבת? איזה דבר עשיתי? לא הבנתי. כאילו, אתה חטפת אותה. אתה ניסית, לא יודע לעשות לה, להתעלל בה. אבל יש ברוך הוא הציל אותה. אתה בא אליי בטענה, אתה לא מתבייש? אבל אברהם לא עונה ככה. הוא עונה כן, כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. וגם אומנה אחותי בתבי, זה איזשהו סוג של התנצלות מסוימת. אין ברירה, אין פרירת אלוקים, פחדתי פחד מוות. באמת היא חצי אחות בשבילי. ואז את אבימלך לוקח צאן ובקר, וייתן אברהם, וישב לו את שרה אשתו. אבל אבימלך לא מתבלבל לרגע. רק נזכיר, אברהם אבינו, הוא קיבל הבטחה. הקדוש ברוך הוא לזרחה אתן את הארץ הזאת, נכון? יפה. ואומר אבימלך, הנה ארצי לפניך. בטוב בעיניך השב. מה אבימלך רוצה לקבוע כאן כרגע? מה זה הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך השב? לא ידע. רק אני אומר, מה אבימלך רצה לומר בדבר הזה? יפה! הוא אומר, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך השב, הכוונה, אני מרשה לך לגור פה. מישהו בכלל ביקש? רשות? זה לא היה, הרי זה לא... אבימלך גר בגרר, אברהם הגיע לגרר, הרי לא מדובר פה לאיזה מדינה. אבימלך עכשיו נשמע, אין בעיה, אני אצ'פר אותך, אני מוכן שתבור אצלי בבית. הכל בסדר גמור. ארצי לפניך, ותכף נראה מה זה אומר כשאברהם מסכים. עוד מעט נראה. אין בעיה, אני רק רוצה דבר אחד להדגיש כאן. כשאברהם מגיע, הוא בעצם יושב ארץ הנגב, ויש בין קדש ובין שור ועד בגרר, נכון? יפה. בסוף הסיפור הזה, אחרי שאומר לו, הנה ארצי לפניך, נקרא רק, בסוף הסיפור, לא כאן, אבל עוד נגלה, גרר נקראת כבר ארץ פלישתים בטעות. תכף נראה, מתי גרר נקראת ארץ פלישתים. אז בשלב הזה, אבימלך, לפחות, הוא לא נראה כמתנצל, הוא נראה כמתקיף, נכון? יפה. נדלג קצת ברשותכם, לארוך קצת, לעליית שישי. פרק א', פסוק א' ב'. בסדר? אברהם עדיין בגרר, כן? והיא בעת ההיא, ואומר אבימלך, מלך הוא פיחול, שר צבאו, אל אברהם לאמור, אלוקים ממך בכל אשר אתה עושה. אנחנו רואים שהשם איתך. ואתה ישב עלי באלוקים הנה. אם תשקור לי ולניני ולכדי, כחסד אשר עשיתי ממך תעשה עמדי, עם הארץ אשר נגרת בה. תזכירי לי? פספסנו משהו כאילו? כחסד אשר עשיתי ממך תעשה עמדי, עם הארץ אשר גרת בה. מה אבימלך מבקש מאברהם? אתה זוכר שאני עשיתי לך רק חסד, נכון? אני רוצה רק שאתה תהיה בהדדיות, כמו שאני עשיתי איתך חסד, רק תחתום לי כאן, שעד לדור רביעי, אתה שומר לי אמונים על החסד שעשיתי איתך. רק תזכיר לי שני אחד, איזה חסד הוא עשה איתו? שהוא חטף את אשתו. ושהקדוש ברוך הוא יהיה עליו שהוא ימות, אז הוא החזיר אותה.
נתן את הארץ שלו.
נתן את הארץ שלו?
נתן השם.
נתן השם, זה יפה מאוד, טוב מאוד. ואומר אברהם, אנוכי ישבע. אברהם מוכן להישבע, לעשות ברית עם אבימלך, על ארץ פלישתים. נמשיך עוד טיפה. פסוק הבא, והוכיח אברהם את אבימלך על עודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. אברהם אומר לו, שמע, אני שווה, אין בעיה, אז תדע לך שהעבדים שלך גזלו ממני באר. אוקיי, אני חפרתי באר, הם גזלו אותה. שימו לב את שורה של אבימלך, זה תרבות פלישתית קלאסית. ואבימלך, לא ידעתי מי עשה את, 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 את הדבר הזה. וגם אתה מה הגעת לי? וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. למה לא אמרת לי? אבל אמרתי לך, לא? אמרתי לך עכשיו, שגזלו. אבימלך מיד עובר להתקפה, מיד. אוקיי? אז מה, אני לא ידעתי? אבל אוקיי, לא ידעת. גזלו, תחזיר את הגזלה מהקשר. מערבב אותו. ואז, ויקח אברהם שון ובקר, ויתן לאבימלך ויחרטו שניהם ברית. תסבירי, למה אברהם אתן אותנו בקר? תזכירי לי רגע. הרי הוא ביקש מאברהם, נכון? אמרתי, תשמע, תעשה טובה. תכרות לי ברית, ארבעה דורות, אתה מוותר על הארץ. נשבע לו, ויתר לו. למה אברהם צריך לשלם על זה? זה לא היה צריך להיות הפוך? הרי הוא מגיע לאברהם, נכון? הוא אומר, תעשה טובה, תחתום לי פה ופה ופה, שאתה מוותר ארבעה דורות על הארץ. חתם. לא תצ'פר אותו? באיזה שובר ככה, משהו? אברהם נותן לו, אוקיי. ואז אברהם, ויצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדיהן. זאת אומרת, יש עכשיו עוד שבע כבשים שהוא לא יודע מה זה. הוא שם אותם בצד רגע. וגם אפילו אבימלך, הרמאי הזה, הוא כבר לא מבין לזה לשבע האלה. אומר אברהם, ויומר, זה אברהם אומר לו, כי את שבע כבשות תיקח מידי, בעבור תהיה לי לידע כי חפרתי את הבאר הזאת. זאת אומרת, אברהם משלם לאבימלך שבע כבשים, כדי שאבימלך יודע שאברהם חפר את הבאר שהוא חפר. איך זה נקרא היום? באנגלית? פרוטקשן זה נקרא, נכון? אברהם משלם לאבימלך כבשים, שהם יהיו לעד שאברהם חפר את הבאר, שלא יהיה טענה אחר כך שבעצם הם חפרו את הבאר. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבעו שניהם על שם אותה, אותה שבוע, והחליטו ברית באר שבע. אבימלך באמת חוזר אל ארץ פלישתים, מצוין, הכל טוב ויפה. והייתה אשל בבאר שבע, זה אברהם, נקרא שם בשם השם אל עולם. הפסוק האחרון של הפרשייה הזאת, והיה בר אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. מי הפך אותה לארץ פלישתים? לא שמעתי, מי?
אברהם.
זה שאברהם קורא ברית עם אבימלך על הארץ, ובעצם, סליחה שאני אומר את זה ככה, מוסר לו את הארץ, זה הפך את הארץ מארץ גרר לארץ פלישתים. כי אברהם הודה שזה שלו. זה לא אני אומר את זה, אומר את זה הרשב"ם. אומר הרשב"ם, נקרא, הפסוק הבא הוא כבר העקדה. אומר הרשב"ם, מה הקשר בין העקדה? הרי כתוב, והיא אחר הדברים האלה. מה הקשר בין אבימלך לבין העקדה? אומר הרשב"ם, דברים חמורים. אף כאן. אומר תמיד שאחר הדברים האלה זה כאילו חיבור לסיפור הקודם. אף כאן. אחר הדברים שקראת אברהם, ברית לאבימלך, לא, ולנינו, ולנכדו של אברהם אבינו, ונתן לו שבע כבשות צאן, אומר הרשב"ם, וחרה אפו של הקדוש ברוך הוא על זאת. ואנחנו כעס על זה. שהארץ פלישתים ניתן לאברהם. הבנתי שזה עוד לא ניתן לך בפועל. הבנתי. אבל למה אתה חותם? למה אתה מוכר את זה? אפשר להמשיך את זה כארץ גרר, עד שהקדוש ברוך הוא יממש את ההבטחה. למה אתה נשבע על הארץ הזאת? ועוד מקנה בקניין. אומר הרשב"ם, כלומר, סליחה, והאלוקים, לכן, סליחה, והאלוקים ניסה את אברהם. קינטרו וציירו. כל סיפור העקדה זה בעצם אומר הרשב"ם, זה עונש לאברהם על זה שהוא מכר את הארץ שהובטחה לו לפלישתים. הוא אומר ככה, יש כל מיני פסוקים שמביא שזה דומה, כלומר, נתגאית על הבן שנתתי לך לכרות ברית ביניכם ובין בניהם, אתה עכשיו היית סבלני כי יש לך בן, אתה יודע שיש לך, ברוך השם לראות את הבן, אתה מתגאה בזה, ואתה לך ועלה ולעולה. וראה מה הועילה כריתות ברית שלך. אומר הרשב"ם, כל סיפור העקדה היה בעצם דין לאברהם על זה שהוא ויתר על הארץ בשביל אבימלך. נמשיך. וכן עצתי אחר כך, אומר הרשב"ם, במדרש שמואל, ויהי ארון השם בארץ פלישתים 7 חודשים. אומר המדרש, למה 7 חודשים? ניחוש. 7 כבשים, כל כבש עוד חודש ארון הברית היה שם בארץ פלישתים. אומר המדרש שם בהמשך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת לו 7 כבשות, חייך שבניו עושים 7 מלחמות עם בניך ונוצחים אותם. דבר אחר, שהורגים 7 צדיקים עם בניך, שמשון, חופני ופנחה, שאול, 3 בניו. דבר אחר, חייך שבניו מחריבים 7 משכנות, ואלו הן אוהל מועד וגלגל, נו ושילו וגבעון ובית עולמים טרן, פעמיים. וכן הלאה. אומר הרשב"ם, כל סיפור העקדה הוא בעצם תוכחה לאברהם, עונש לאברהם, על זה שהוא מוסר את הארץ לאבימלך. אני רק אשאל שאלה אחת. למה אברהם עושה את זה? הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם את הארץ. אמר, כי את כל הארץ שאתה רואה, לך אתננה, ולזרעך עד עולם. למה אברהם מוותר על זה כל כך מהר? מה את אומרת, למה? הלו? כי אברהם הוא איש חסד, זה נכון. איזה גבולות אין לו? מה אבל אברהם רוצה להשיג בדבר הזה? איך את רואה את זה? פסוק מפורש, פסוק מפורש, אחרי הברית עם אבימלך, הרי אברהם בגרר, נכון? לאיפה הוא הולך? לבאר שבע. מה הוא עושה שם בבאר שבע? כתוב, ויקרא שם בשם השם אל עולם. אברהם מאוד רוצה להרחיב את היריעה, מאוד רוצה להרחיב את האמונה באל אחד על פני עוד ועוד ועוד ציבורים. מאוד אכפת לו שגם הפלישתים יהיו חלק מהסיפור. זה מאוד מעניין אותו שיהיה עוד ציבור, עוד אומה, עוד שבט שגם הולך על ההשקפה הזאת. אברהם אבינו מאוד רוצה להרחיב, מאוד רוצה להרחיב, והקדוש ברוך הוא כל הזמן מצמצם אותו לכיוון יצחק. אל תרחב לא ללוט ולא לגיורים שעשית בחרן, ולא הנר אשכול וממרא, ולא אליעזר, ולא ישמעאל, ולא לוט עוד פעם שנייה עכשיו בסדום, וגם לא פלישתים. הם לא הכתובת שלך. וכל סיפור העקדה נועד לברר את הדבר הזה, לברר את הנקודה הזאת. נחזור חזרה שנייה אחת ברשותכם. אתם עוד עירות עדיין? אין תגובה. בואו נראה שנייה אחת בהקשר הזה בדיוק את הוויכוח שבין שרה לאברהם. אכפת לכם? על יד חמישי. תכף נראה. לפני כן יצחק נולד על יד חמישי. שם אברהם בן 100, הכל בסדר, וגומלים. אומרת התורה, ותרס שרה, בפסוק ט' של פרק א', ותרס שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם, מצחק. מי מצחק? מי מצחק? למה לא קוראת לו בשמו? הרי היא זוכרת מה השם שלו, נכון? יפה, כי שרה לא רואה אותו בכלל בתור אדם, אלא בן הגר המצרית. הוא מחוץ לעניין. היא רואה אותו מצחק. אגב, מה זה מצחק, זוכרות? רשי אמר עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ושפיכות דמים, אומר רשי, הוא תמיד עושה את הרציחות שלו בצחוק. תמיד זה בצחוק. הוא הולך לשדה, יורה חיצים. אם זה פגע ביצחק, בינגו, מצוין, אני יורש את אברהם. לא פגע ביצחק, אומר, בסדר, זה היה בצחוק. זה, ככה זה ישמעאל. ותאמר לאברהם, פסוק י', גרש האמה הזאת ואת בנה. אין לו שם, נכון? יש לו בן האמה, זה השם. כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, עם יצחק. אומרת שרה, גרש את האדם שהוא בעצם נקרא בן האמה. הוא לא בנך, הוא בן האמה. איך עונה אברהם? פסוק הבא, י' א', וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. לא בעין העמה, אברהם רואה בו בנו. אתם זוכרות שהוא מיהר עם בן הבקר, לחלכו במצוות. אברהם רואה עדיין בישראל בנו. מצוין. אבל שרה אומרת, הוא בן העמה, הוא לא בנך. איך הקדוש ברוך הוא מכריע ביניהם? פסוק הבא, י' ב'. איך הוא קורא לו הקדוש ברוך הוא? יפה. הוא לא בן העמה, והוא גם לא בנך. ואומר אלוקים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל המתך. הוא כאילו לא, הוא משהו במשהו ביניים. אל ירא בעיניך. כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה. אל תתבלבל. חשבת כנראה שאולי בישמעאל יקרא לך זרה? ביצחק יקרא לך זרה. יפה, הפסוק הבא, טוב מאוד. וגם את בן העמה לגוי אשימנו. מכאן שגם הקדוש ברוך הוא עושה דברים בעדינות. אברהם ראה בו בנו. אתה לא יכול להפוך לו את הראש בתוך רגע אחד. אז הוא עובר מהנער לבן העמה. מצוין. האם אברהם מקבל את ההגדרה בן העמה? בפסוק הבא. וישכם אברהם בבוקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר, שם על שכמה ואת הילד. אברהם, זאת אומרת, ירד דרגה, הוא כבר לא בנו, אבל הוא גם לא בן העמה. הוא ילד. וישלחיה. כן, כנראה שיש הבדל בין בן ביולוגי לבין, נקרא איזה רוחני. אברהם, באיזשהו אופן, עדיין רצה שהוא יהיה בזיקה גם ברמה הרוחנית. אבל הוא אומר לו, בשום פנים ואופן. שמע בכל שרה. ואז באמת הוא משלח את הגר ואת הילד, ואז מה קורה, אתם זוכרות? גם הגר מתנקרת לבן שלה, היא קוראת לו גם כן ילד, 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 כל הנער. ואז מה קורה? יש באר, הוא ניצל ממוות, ואז מה? יפה, והיא אלוקים את הנער, ויגדל, ויש במדבר, והיא רובה קשת. זה המקצוע שהוא כבר זוכר מיצחק, הוא פשוט היה מנוסה בזה. ויש במדבר פרם, תיקח לו אמו אישה מארץ מצרים. הוא חוזר לשורשים כאלה, אמא שלו הייתה מצרית, נכון? בקיצור, ברוך השם, הסתדרנו, יצא מהמשחק, נכון? נפטרנו ממנו. נכון או לא? עוד פעם? כי היא התייאשה ממנו, אמרה, שמע, הוא ימות בטוח, אין פה מים. אין לי שום סיכוי. לא, לא, לא. אבל אחרי שהוא ניצל, אז הוא יושב באזור מדבר פרן, הכוונה זה בדרום הרחוק, לוקח אישה מצרית, והסיפור בעצם מסתיים עם ישמעאל. נגמר הסיפור עם ישמעאל. זהו שלא. למה לא? כי בעקדה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. זוכר מה שרשי אומר? קח את בנך, לא יודע, מי זה? יש לי שניים. את יחידך, כל אחד יחיד לאמו. זה, תחשבו רגע, איך שרה הייתה בעצם עונה, מגיבה, אם הייתה שומעת שאברהם אומר, כל אחד יחיד לאמו. זה מזעזע דבר כזה, נכון? אשר אהבת, את שניים אני אוהב. את יצחק. יש רק שאלה אחת קטנטנה, אני יודע שזה לא כל כך פייר בשעה הזאת. לא הבנתי, כאילו. איך לעזאזל ישמעאל חזר לבית אברהם? תסבירי לי רק את זה. גירש את בן העמה, הלך למדבר פרן, התחתן עם מצרית. מה שוב הוא עושה פה בכלל? כי הרי בהמשך אברהם לוקח את נעריו איתו. מי זה נעריו? אליעזר וישמעאל. לא גירשת אותו? לפני שני פסוקים? נפטרנו ממנו, נכון? אמרנו פה שבו חושב, התחתן, גר באלת, נגמר הסיפור. מה מחזיר את ישמעאל לבית אברהם בכלל? אלא מה? זה ברור לגמרי שישמעאל חוזר לבית אברהם כבן העמה. לא כבנו. אבל עדיין אצל אברהם יש משהו שהוא באיזשהו אופן הוא רוצה לדעת מה ההכרעה כאילו. אז את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק. ואז הם הולכים אל ארץ המוריה. הולכים, 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 אברהם לוקח שוב את כל המועמדים. זה כמו כאילו במערכה האחרונה, שכל השחקנים כאילו מגיעים לזה. אברהם הולך עכשיו עם יצחק, עם אליעזר ועם ישמעאל. כל מי שהיה פעם מועמד, רק לא איכשהו נשאר בחוץ. כל מי שהיה פעם איכשהו מועמד לרשת את אברהם אבינו, נמצא איתו ביחד. הולך. ביום השלישי וישא אברהם את עיניו, והיה את המקום הרחוק. הוא רואה, יצחק אומר רשי גם רואה, הנערים לא רואים. ואז הוא מושיב אותם, ואני ואלה נלכה עד כה, ומשתחלה ושוב עליכם. אין ספק שסיפור העקדה, מעבר לרשבם שזה עונש, הוא סיפור מאוד קשה, הוא נגד הטבע באופן מהותי של אברהם. אברהם הוא איש חסד. פה מדובר על אכזריות של אבא כלפי בנו. זה צו אלוקי שבעצם קוטש את אברהם בפנים. אף על פי כן הוא משקים, הולך, מצא העולה. ואז יצחק שואל את אברהם, אומר לו, הנה יש לי עצים, ואני אעשה לעולה. ואברהם אומר לו, אלוקים יראה לו, עשה לעולה בני. ויצחק מבין טוב מאוד את הכפל משמעות הזה, והלכו שניים יחדיו. אגב, בן כמה היה יצחק באותו זמן?
37.
טוב מאוד, יפה מאוד. מכוננות, יפה מאוד. מצוין. יצחק הוא לא יודע תינוק. הוא איש בוגר שהוא ידע בדיוק לקראת מה הוא הולך. ואז אברהם עורך את המזבח, עוקד את העצים, עורך את העצים, סליחה, עוקד את יצחק בנו, ושולח את המאחל לשחוט את בנו. ויקרא אליו מלאך השם, מן השמיים, ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני. הנני פה זה תמיד איזשהו סוג של ענווה. גם יצחק אומר הנני, וגם כאן. ויאמר, אל תשלח אתך, אל הנער ועלתה אסלו מאומה וכו'. נקל לכם רשי שאתם אמורים להזדעזע להתעלף על הרצפה. אל תשלח, נניח שאת אברהם, בסדר? את אברהם, יש לך בן, הבן יחיד בגיל 100 שהוא היורש שלך, בן של שרה ושלך, ויש ציווי עכשיו להקוע אותו ולשחוט אותו. את הולכת ובשנייה האחרונה המלאך הולך, תעצרי, אל תשחטי. איך את מגיבה? הלב חזר למקום, נכון? תקשיבו לרשי, אל תשלח, שוב, אני רק אזכיר, אברהם אבינו, אבי האומה הישראלית, קדוש עליון, רגל המרכבה, ברור לגמרי שאין פה חלילה שום כוונה, חס ושלום, לזלזל באברהם, רק נבין את המגמה, את הכיוון. אל תשלח, אומר רשי לשחוט. אמר לו אברהם, מה אמר, את אמרת שאמר לו אברהם? ברוך השם, נכון? הנחת רווחה. אמר לו, אם כן לחינם באתי לכאן, אעשה בו חבלה, והוציא ממנו מעט דם. אמר לו, אל תעש לו מאומה, אל תעש בו מאומה. אתה יכול להסביר לי? לא הבנתי, אברהם אבינו, איש החסד, החמלה והרחמים, אומר לך, אל תשחט את הבן שלך. אומר, סליחה, לא יודע איך הייתה סתם? בוא, תן לי, אני רוצה לראות משהו. נעשה בו חבלה. מה קורה כאן? תסביר לי רק את הפשט ברשי. נקרא שוב, אני מבין שאתם קצת בהלם, נפגעות חרדה. אל תשלח לשחוט. אמר לו, אם כן לחינם באתי לכאן, נעשה בו חבלה. והוציא ממנו מעט דם. אמר לו, אל תעש לו מאומה, אל תעש בו מום. כי אתה ידעתי וכו'. מה זה הדבר הזה? למה אברהם רוצה לעשות בו מום? חבלה. להוציא דם. כי מה רוצה?
הוא לא רוצה כי הוא רוצה לפסול את האפשרות
שזה. לפסול את?
את האפשרות
שהוא אמר שזה רע. זה דבר שאני לא מעז להגיד, שום אופן. זה לא נכון. הרי ברור שאברהם רוצה שיצחק יירש אותו. זה לא שאלה הרי, נכון? אז מה זה יעשה בו מום? אברהם כאן אין ספק שכשהוא ראה שהנערים לא רואים ויצחק רואה, הוא הביא מצוין 100%. ברור לגמרי שיצחק הוא הממשיך היחידי, הבלעדי. יותר נגמר הסיפור. למה הוא רוצה להוציא דם? אז אם היינו עזי פנים, היינו אומרים שאברהם רצה להיפטר מיצחק. ברור שזה לא כך. חס ושלום. אבל אברהם רוצה שיהיה רושם לדבר הזה. שיהיה רושם למסירות נפש שלו. זה שיהיה מעט דם, זה דומה קצת, מזכיר קצת, אם מישהי פעם הייתה באה בברית מילה. זה אירוע קשה. קשה לאבות בוודאי. גם יש הורים, יש אבות, שגם נוהגים למול בעצמם את הבן. קשה מאוד. זה באמת מצב קשה. אבל יש משהו בזה שהוא משעבד לחלוטין את הבן. הוא עושה לו, זה עוד ברית. הוא עושה בו איזשהו סימן של מסירות נפש. אברהם מאוד רוצה בזה. קודם כל אומר לו, תעצור. עד לכאן. כי עכשיו אני רואה שאתה ירא אלוקים. ואז יש איל, אנחנו יודעים שאנחנו תוקעים בשופר, לזכר איל של העקדה של יצחק, הכל בסדר. מה שבעצם יוצא מכאן, שכל העבודה של פרשת לך לך וירא, עוסקת כל הזמן באיזה מין צמצום כזה. צמצום של אברהם לכיוון יצחק, שהשיא כמובן, שיא הניסיון הזה, הוא בעקדה. ששם אתה רואה בדיוק מי רואה ומי לא רואה. מי נמצא בבחירה ומי מחוץ לבחירה. כי מי שלא רואה, אז הוא לא רואה, אז הוא לא שם. מי שרואה, אז הוא קשור. הוא קשור לענן שעל ההר. אברהם אבינו מאוד רצה שיהיה בחירה, נקרא איזה רב זירתית. שיהיה בתוך משפחת אברהם, יהיה מעגלים מעגלים, ואז אפשר להשפיע על מצרים, ועל פלישתים, ועל המקנן עם אליעזר, ועל סדום עם לוט. אפשר להשפיע על עוד ועוד מעגלים. המעגלים האלה הולכים ונסגרים לפני אברהם. הולכים ומצטמצמים. ויצחק הוא בעצם ההמשך היחיד, שנזכיר רק שיצחק הוא ההפך הגמור מאברהם. אמנם הוא בנו יחידו, אבל יצחק זה גבורות, משהו אחר לגמרי. מה הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לאברהם בכל המהלך הזה? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, נכון, אתה אמור להיות אב המון גויים. אבל כדי להגיע להיות אב המון גויים, אתה חייב לעבור דרך צמצום, עם לבדד ישכון. כדי להיות ברכה לכל העולם, אתה חייב להתמקד פנימה. לעתיד לבוא, יהיה מצב שבו באמת כל הגויים יהיו סביבך, יהיה מצוין. אבל מתוך ההתבדלות שלך מהגויים דווקא, את זה אברהם לא מבין. השאלה הגדולה, לאור כל הדבר הזה, למה אברהם נבחר להיות אבי האומה? כל כך לא מתאים. אברהם זה האדם האחרון שמתאים לו כאילו להיות לייסד אומה שהיא אומה כאילו כביכול גזעית, גזענית. למה דווקא אברהם הוא זה שנבחר להיות האדם שמוליד את האומה הישראלית? תשובה, אני כבר לא מצפה לתשובה שלכם, אני מבין את זה כבר. תשובה, כנראה שיש משהו בגנום הישראלי שחייב לראות רחב, שחייב לראות החוצה. אז בפועל, נכון, בפועל זה אומר צריכים כל הזמן להצטמצם, להתכווץ פנימה, ליצחק, דווקא משרה. אבל באופן עמוק, אם היינו באמת בשורש, באיזה מין הגמת קיבוץ, לא היינו זוכרים שאנחנו אב המון גויים. שיש לי אחריות כלפי אומות העולם, כלפי כל משפחות האדמה. אברהם הוא האדם, הוא העדות האולטימטיבית שיש לעם ישראל איזה כרומוזום כזה שדואג לכולם. דואג לכנען, דואג לחרן, דואג למצרים, דואג לפלישתים, דואג לסדום. זה אותו, זאת אומרת, כרומוזום שבהמשך ההיסטוריה גורם לעם ישראל לפעמים להיות אובר, איך נאמר בעדינות, פציפיסט כזה, כאילו קצת. להיות ממש לא מקובץ בתוך האומה בעצמה. זה מחיר מסוים, מורכב קצת, אין ברירה. מכיוון שבלי הדבר הזה, עם ישראל לעולם לא היה יכול להשפיע על האומות. נסכם קצת הפרשה. הפרשה נקראת וירא. מכיוון שיש בה, לכל אורך הרצף, יש בה ראיות. יש ראייה, אמרנו קודם, של אברהם את המלאכים. יש ראייה של אברהם את סדום. יש ראייה של המלאכים את סדום. יש ראייה של לוט ואשתו את סדום. יש ראייה של העקדה של ההר. יש הר השם יראה. כל זה ביחד קשור לתחום הרי, עד כמה אתה באמת קושר את עצמך לסביבה שלך. אברהם הוא איש רואה, ממש רואה. וכשהוא רואה, הוא מקרין את החסד, את החמלה, את האהבה כלפי מי שהוא רואה. כשלא את רואה, זה מבט של קשר לרשעות. ואשתו הופך לעציב מלח. מה שבעצם שוב למדנו מכאן, שכל הדמות של אברהם שמלווה אותנו בפרשות האלה, היא דמות של חסד שנדרשת לנהוג בגבורה פעם אחר פעם, בצמצום פעם אחר פעם. מכיוון שבאמת האיזון בעם ישראל הוא גבורות וחסדים. אם חסד מגיע לבד בלי גבורה, הוא מסוכן. הייתי רוצה רק לקרוא לכם מה שניסינו ללמוד בשבוע שעבר, לא כך הספקנו. קראת את הדבר הזה, אני מקווה שיש לי כאן הפתק של זה. החלקת לכם דף בשבוע שעבר? לא. אולי לא הבאתי אותו איתי, גם לא נורא. אפשר לעשות אורות בבקשה? תודה רבה. נקריא רק ממש ככה משהו קטן. הרב כותב בכלל על החסד של אברהם שהוא דורש שמירה, אנחנו בזה מסיימים כמובן, מקווה שנמצא את זה מהר. חזק וברוך, חזק וברוך, יאללה טוב, שבת שלום, מזל טוב, מזל טוב. נקריא רק את הנקודה הזאת. הרב מסביר על חסד כלפי רשעים. מקווה שנמצא את זה מהר. עוד שנייה אחת, ברשותכם. עכשיו בינתיים להירדם, רגע, תכף נער אתכם, אני נמצא. לא מצליח למצוא את זה, אנחנו נשלם לכם את זה בשבוע הבא בעזרת השם. עוד מאמץ קטן אחרון. מצוין. אורות ישראל בעמוד קופסה מכתת באורות. אומר הרב, רחבות הלב, אפשר לפתוח למי שיש לה אורות, רחבות הלב שבאה לפעמים להכניס את העולם כולו, כל האנושיות כולה, בכלל החיבה המיוחדה המתגלה לישראל, הרוחב הלב שרוצה לכלול את כל העולם כולו באותה החיבה של ישראל, נאמר זה בעברית התכונה של אברהם אבינו, היא צריכה בדיקה. למה היא צריכה בדיקה? כשההכרה של הקודש המצוין אשר לסגולת ישראל עומדת בצביונו, כשאנחנו מבינים את הגרעין שנקרא עם ישראל, ומתוך בהירותו מתפשטת החיבה והאהבה בעין טובה על כל גוי ואדם יחד, זו מידתו של אברהם אבינו. זו המידה הבאמת מתוקנת, שיש חיבה לישראל מתוך זה כלפי העולם, אחריות לעולם, אב המון גויים. וכו'. אבל יש, אומר הרב, וזה בעצם המוטציה שאפשר בטעות לחכות אברהם עקום, אבל יש שיסוד התרחבותה של חיבה זו באה מתוך קהות הרגש וההפעלת אור הקודש של הכרת הסגולה הישראלית העליונה. לפעמים אהבת האומות היא באה מתוך תישוש של אהבת ישראל. היא לא מתוך העמקה באהבת ישראל, היא מתוך מחיקה של אהבת ישראל. אומר הרב, ואז היא ארסית, ארס, כמו נחש. ותוכן פעולתה הוא מלא הירוס נורא, שצריך רק ממנו מפני שור המועד. אומר הרב, מה זה אומר? זה שיש רוחב לב להכניס יותר ויותר ויותר מעגלים תחת כנפי השכינה, אומר הרב, זה צריך בדיקה. צריכים לראות מאיפה זה מגיע. אם זה מגיע מתוך גרעין, מתוך הבנה שהשורש הוא עם ישראל, ומתוך זה יש מעגלים, 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 זה מצוין. אור לגויים. יפה, לכן הגיע יצחק. לכן כל התהליך הזה, עם אברהם ושרה, עם אברהם ויצחק, נועד למקד את אברהם. אבל אם זה מגיע מתוך קהות הרגש, וההפעלת אור הקודש של הכרת הסגולה הישראלית, אומר הרב, זה נטייה ארסית. אז ההבדל שבין הנטייה, נקרא זה האברהמית, התאורה, לבין הזיוף של, לפעמים של אוניברסליות ודברים כאלה, זה בדיוק ההבדל. שבין האם, אתה מבין שהכל מגיע מתוך מקום מרכזי, מבודל, מתוך זה אור לגויים, או שאתה מדלג על עם לבדד לשכון, ואתה מגיע מיד לאור לגויים. זה כל המהלך שאברהם עבר במשך לך לך בוירה. שבוע הבא בזה שאנחנו כבר עוסקים ביצחק, שהוא ממש התשובת המשקל של אברהם.